אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. יובל אביבי לא ישדר איתי היום, אבל לפחות יש איתי כאן באולפן את המפיקה עירה וקסלר, ועל הביצוע הטכני ארז שלום, אז אני לא לבד, שלום לכם חברים. אנחנו נדבר היום עם פרופסור זוהר שביט על עוד ספר ילדים שנוסיף למדף הספרים של זוהר, המדף המומלץ לילדים שאנחנו בונים פה עם זוהר שביט, ואנחנו נדבר איתה היום על אמיל והבלשים של אריך קסטנר, וגם על אריך קסטנר עצמו. דיברנו פה בשבוע שעבר עם אבנר שפירה על הרומן למבוגרים של אריך קסטנר אל האבדון, שבגרסה הקודמת המצונזרת שלו נקרא פאביאן. זוהר שביט תסביר מה היה החידוש בכתיבתו לילדים, אבל גם תטען שלא צריך לשכתב את ההיסטוריה ולהתעלם ממי הוא היה אריך קסטנר ומשאלת שיתוף הפעולה שלו עם הנאצים, שיתף או לא שיתף או סתם היה פסיבי. אנחנו נדבר גם עם העורך והסופר יובל יבנה על כינוס כל שירי תת קרמי. מדובר בכינוס נאה של שני כרכים שיצא עכשיו בהוצאת מקום לשירה בעריכת יובל יבנה. הוא גם הלחין משירה, ובכלל באופן כללי נראה שהוא משוגע עליו, אז נשאל אותו למה, מה האבססיה הזאת שלו? אולי בגלל השורות של קרמי שכתב אין לך דבר שאין תחתיו דבר אחר. מבחינתי בשורות האלה זה כבר סיבה טובה לאהוב את קרמי. אבל אנחנו נתחיל עם ברבי, הבובה השנויה במחלוקת שמיליוני ילדות וילדים ברחבי העולם אוהבים, ויש אמהות שפחות מתלהבות ממנה. אני למשל לא התלהבתי ממנה אף פעם, אבל עדיין הייתי מין ליברלית כזאת, אז לא אסרתי על כניסתה לביתנו, והיא נכנסה בהחלט. אבל אני לא כל כך חיבבתי את הבלונדינית הזאת עם המותן הדקה והחזה השופע, שלא נראית כמו אף אחת מאיתנו. ומצד שני, אבל כזה כשחשבתי על ברבי, אז חשבתי על זה שגם סינדרלה הייתה בלונדינית, אז מה אפשר לעשות? בכל אופן, למה אני מדברת בתוכנית ספרות על ברבי? כי יש בובת ברבי חדשה עכשיו בדמותה של הסופרת והמשוררת מאיה אנג'לו. מאיה אנג'לו הייתה המשוררת השחורה הראשונה שקרא שיר פרייתה בטקס השבעת נשיא בארצות הברית, השבעתו של ביל קלינטון ב-1993. אנחנו דיברנו אתמול על אמנדה גורמן מההשבעה של ביידן, שבעצם הלכה בעקבותיה. מאיה אנג'לו היא יוצרת חשובה גם בשירה, גם במחשבה, גם במעשה. היא הייתה דמות חשובה מאוד בתנועה לזכויות האזרח בארצות הברית. האמריקאים הוקירו לה תודה על כך כשנתנו לה את מדליית החירות הנשיאותית, היא קיבלה אותה מברק אובמה, ומדליית האומנויות הלאומית שהיא קיבלה מקלינטון. בובת הברבי בדמותה מציגה אותה בלבוש מסורתי, כשהיא אוחזת בידה את הספר שלה, I know why the cage bird sings, ידעתי למה הציפור הכלואה שרה, שזה, אני מניחה שזה כבר שיפור, שהרי רק אמש החזיקו בידן בובות הברבי מראה. הבן של מאיה אנג'לו אמר שהוא שמח על כך, הוא מקווה שבובת הברבי שלה תעורר השראה לדורות חדשים של סופרים, מורים ופעילים. הוא מזכיר שאנג'לו נהגה לומר שהיא כותבת מנקודת מבט שחורה, אבל מכוונת ללב האנושי. הברבי של מאיה אנג'לו רק הושקע וכבר עזלה, ואם מישהו רוצה לרכוש אותה, אז הוא יצטרך להמתין. כבר מנסים לחדש את המלאי. אני מניחה שהוציאו את זה במהדורה מוגבלת, כי לא היו בטוחים כמה אנשים זה עניין אותם. בתרגום לעברית ראו שני ספרים של מאיה אנג'לו אור, ידעתי למה הציפור הכלואה שרה, אוטוביוגרפיה שתרגמה דפנה לוי ויצא בכנרת זמור הביטן דביר בשנת 2000, וכשמשיות קיץ בסופת הוריקן, מבחר שירים שתרגמו מקבית מלכין ויואב ורדי, ספר שיצא בהוצאת קרמל בשנת 2005. הברבי נולדה בתשעה במרץ 1959, גיליתי אתמול, חבל שלא בשמונה במרץ, שזה יום האישה הבינלאומי, וזה יכול להיות איזה מין קלישה אירונית חביבה. זאת הייתה הפעם הראשונה בעצם בה יוצרה בובה לילדים שנראית כמו אישה בוגרת, ולא הבובות שהיו קודם, שזה בובות של תינוקת או תינוק. בשנה הראשונה נמכרו 350 אלף בובות, ומאז לפי הערכות נמכרו כמיליארד בובות ברבי ב-150 מדינות. במטל, החברה שמייצרת את ברבי, שיש לה מידות מופרכות, היו לה פעם, היום שינו את זה קצת, הם טענו פעם שבכל שנייה נמכרות 3 בובות ברבי. אז היא הייתה בעלת מידות מושלמות, כמו שאמרתי, היא הייתה כמובן בלונדינית, היא הייתה רזה, ואחרי מחאות, בשנות ה-2000, התחילו לייצר גם ברביות שחורות, והנה הם גם עושים מחווה לנשים אפרו-אמריקאיות, כי מגוון הוא צו השעה. מלבד מיה אנג'לו, גם רוזה פארקס זכתה להיות בובת ברבי, שזה, אני מניחה שזה יפה, כלומר, אם יש כבר בובת, אם יש כבר ברבי בעולם, מוטב שתהיינה גם כל מיני ברביות, הם גם עושים ברביות היום בכל מיני מידות, בניגוד לרזון של פעם, אז אולי האיבה שלי הבסיסית קשורה להיסטוריה, ועכשיו העולם הוא עולם הרבה יותר טוב, ועוד לא הפנמתי את זה. בכל מקרה, אני מניחה שזה יפה שיש בובות ברבי של משוררת, שמחזיקה ספר, ולא רק של קים קרדשיאן, לא שיש לי משהו נגד קים קרדשיאן, אבל חשבתי לנצל את ההזדמנות ולקרוא שיר של מיה אנג'לו, עוד אני עולה, שתרגמו מכבית מלכין ויואב ורדי מתוך כשמשיות קיץ בסופת אוריקן. וככה זה הולך. בכל זאת אני עולה, קוראים לו. אתם יכולים לשכתב את ההיסטוריה שלי עם השקרים המעוותים האלה. אתם יכולים לרמוס אותי בלכלוך הזה, אך אני כאבק בכל זאת אלה. האם החוצפה שלי מרגיזה אתכם? למה אתם נתקפים דיכאון שאני מתהלכת כאילו בעירות נפט נשאבים אצלי בסלון? בדיוק כירחים וכשמשות, וכמו הוודאות של גאות ושפל, בדיוק כמו תקוות לגובה ניסאות, אני בכל זאת אלה. האם רציתם לראות אותי נשברת? בראש מורכן ועיניים מושפלות, כתפיים נופלות מטה כמו דמעות, חלושה מבחיותיי האומללות. האם היהירות שלי מעליבה אתכם? אל תקחו את זה כל כך רציני, שאני צוחקת כאילו קורים זהב בחצר שלי. אתם יכולים לראות בי במילים שלכם, אתם יכולים לחסל אותי בעיניים שלכם. אתם יכולים להרוג אותי בשינה שלכם, אך אני כאוויר בכל זאת אלה. האם החושניות שלי אתכם מעצבנת? האם זה גורם להתרגשות שאני רוקדת, כאילו יעלומים יש לי, במקום בו הירחיים נפגשות? מתוך הבקטות של ההיסטוריה העלובה, אני עולה. מתוך עבר המושרש בדאבה, אני עולה. אני אוקיינוס שחור, שוצף ורחב, נובעת ומתגבעת, אני מפליגה בגליו. אני משאירה מאחור לילות של פחד וטרור, אני עולה. אל שחר שהוא נפלא ורב אור, אני עולה. נושאת מתנות שנתנו לי אהבות. אני החלום של העבד והתקוות. אני עולה. אני עולה. אני עולה.
עכשיו, המדף של זוהר.
אבל אם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, בפינתה המדף של זוהר, כפי ששמעתם, בו אנחנו מרכיבים את מדף ספרי הילדים האידיאלי. שלום פרופסור זוהר שביט.
שלום, שלום.
שמעת איזה יופי? יש לנו
כן,
עכשיו,
משהו.
אנחנו משתכללים. אז אנחנו, זוהר, אנחנו מדברות היום על אמיל והבלשים של אריך קסטנר, וגם על אריך קסטנר עצמו. אני כבר איבדתי בשבוע שעבר את התלהבותי מאמיל והבלשים. יכול להיות שתצנני אותה קצת היום.
לא, לא, תראי, גם אני מאוד מתלהבת מאמיל והבלשים. תראי, מי לא פינטל בילדותו שהוא יהפוך לבלש ויתמודד עם תעלומה ותצליח לפתור אותה יחד עם החברים בלי התערבות של המבוגרים.
נכון.
הלו כל מי שקרא את אמיל והבלשים הייתה לו פנטזיה כזאת, ומי לא קרא או קרא את אמיל והבלשים. אז באמת
אז היה... אנחנו מדברים פה על ספר שראה אור ב-1929,
כן.
והוא ציון דרך בהיסטוריה של הכתיבה
נכון
לילדים.
מאוד. אז נכון שספר חבורה אחר הקדים אותו, ועליו נדבר בשבוע הבא, מחניים הוא הילדים מרחוב פל, אבל מאמיל והבלשים הייתה לא פחות מבשורה. ואם אנחנו נשתמש במטאפורה של סרט קולנוע, אפשר לומר ש... המתלמה של קסטנר קילמה כאילו את חיי הילדים מלמטה באופן שלא נעשה עד כה. הוא תיאר מנקודת המבט של הילדים את חיי היום בעיר הגדולה ברלין, ובאופן כל כך אמיתי שגם היום אנחנו יכולים לטייל ביחד עם אמיל. להתחיל בתחנת הרכבת פרידרשטראסה, להמשיך לתחנת הרכבת של הצו ולסיים באלכסנדר פלאץ. ואת יודעת, במקרה מחודשת של הספר לקראת התוכנית היום, אני טעיתי האם העובדה שבעצם למרבה האירוניה של ההיסטוריה, ישראלים נמשכים לברלין ומרגישים בה בבית, לא נמצאת לפחות בחלקה בספר הזה של ילדותנו.
מעניין, יכול להיות
שזה משם. אנחנו הסתובבנו בברלין כשהיינו ילדים.
נכון, נכון, נכון. הייתה כנראה איזה כמיה, וזה מוזר גם ש... טוב, נגיע לזה עוד מעט. זה מוזר הכמיה של ישראלים לברלין אז, שהיינו יותר קרובים כאילו למלחמה ולשואה.
כן, טוב, אז גם בזה אנחנו על זה נדבר עוד מעט. אז תראי, ההחלטה שלו לכתוב ספר על הכאן ועל העכשיו של ברלין אמיתית לא הייתה מובנת מעליה.
כן.
היא הייתה חריגה, כי היה יותר רגיוני שכתוב, כמו שהוא אומר בהקדמה, איזה פנטזיה על האוקיינוס השקט והצי קוקוס והצי דקל. קשנר, שהוא התגלגל לכתיבה לילדים כמעט במקרה, היה מודע לחדשנות הזאת, ובהקדמה שהוא כתב לאמיל והבלשים, והוא מה זה אהב לכתוב הקדמות, די תחניות אם לומר את האמת, הוא כתב ספר בלי הקדמה, הוא כמו בית בלי גינה קטנה לפניו, הוא נתן ביטוי להיסוסים שלו, אם יש מקום לכתוב לילדים בצורה כל כך שונה, ובהקדמה לאמיל והבלשים, הוא תיאר שיחה מכרעת, שהוא ניהל עם האדון ניטנפיר, המלצר הראשי במסעדה, שבה הוא שעד באופן קבוע. את מוכנה לקרוא את ה...
כן. אני רוצה לתת לך הצעה יוצאת מן הכלל, זה המלצר אומר לקסנר. הכי טוב שתכתוב על דברים שאתה מכיר, כלומר, על הרכבת התחתית ובתי מלון ודברים כאלה, ועל ילדים שרצים לך מתחת לאף, כמו שאנחנו פעם היינו רצים. סמוך על מה שאני אומר לך, בסופו של דבר גם לי יש ילדים, שני בנים ובת. וכשאני מספר להם ביום החופשי שלי מה קורה כאן כאשר מישהו מרמה בחשבון, או איך פעם אורח אחד שהיה טיפה שטוי, רצה להחטיף סתירה למוכר הסיגריות, ובמקום זה הדביק את הסתירה לאיזו גברת מעודנת שבמקרה עברה בסביבה, אז הילדים שלי מתים אוזן כאילו מתגלגל רעם במרטף, למרות שאני מדבר לגמרי בשקט. ואני חייבת להגיד לך ש... אני חושבת שהוקסמתי מזה כילדה, כי הוא מדבר אליי כאל מבוגרת, הוא מכניס אותי לנבחי ההתלבטות שלו, וגם הוא מדבר פה על סתירה ועל סיגריות, וזה לא חומרים לילדים.
בהחלט, ההתייחסות שלו לילד כשווה ערך וכנמען לגיטימי לשיחה, היא בהחלט היה בחידוש גדול. אז מה יש לנו באמיל והבלשים? אני מאוד מאוד בקיצור, כי כל אחד מכיר את זה. הוא מגיע לחופשה בברלין מאיזה עיר פרובינציה קטנה, וזה מאוד מודגש ההבדלים בין העיירה שלו לבין ברלין, והוא נושא איתו 140 מרק לשבתו שחיה בברלין, 140 מרק שנרכשו בעמל וביזע. ברכבת שודד אותו איזה נוכל שמרדים אותו עם תבלית שוקולד. כשהוא מגיע לברלין ומתברר לו שהוא נשדד, נחלצת לעזרתו חבורת נערים, ואז יחד עם אמיל מצליחים בהרבה תושייה ובאומץ לב לאתר את הגנב ואת בית המלון שבו הוא השתכן, והיא מובילה למאסרו, ודפיקות הלב שלנו הולכות וגוברות ככל שהעלילה מתקדמת. ומה שמעניין שזה עובד, גם אם קראתי את זה מה-50 שנה אחרי שקראתי את זה פעם בילדות, עדיין העניין הזה עובד. עכשיו, קשנר גם מצליח בצורה יוצאת מן הכלל לתאר את הדמויות השונות בחבורה, את בני המשפחה, את דמויות המבוגרים מנקודת מבט של ילד, ובהן גם את העיתונאי שמגלם את קשנר עצמו, ואת המתח בין העיר לכפר ואת חיי העיר השוענים והתוששים. ובנוסף לאיורים הנפלאים, שגם זה היה החידוש במידה מסוימת, של המאייר ואלתר טריר, אז החדשנות של הספר ניכרת, כמו שאת אמרת קודם, בכבוד הרב שבה הוא התייחש לתקופת הילדות. את רוצה לקרוא מה שהוא אמר על הילדות?
כן. הוא אמר, מרבית האנשים מניחים את ילדותם בצד כאילו הייתה כובע משומש. רק מי שבגר ובכל זאת נשאר קצת ילד הוא בן אדם, והוא גם אמר, דמעות של ילדים אינן קטנות יותר, ולעיתים משקלן בעיני אלוהים כבד יותר ממשקל דימותיהם של מבוגרים.
ואם רוצים להבין את הרקע לדברים האלה, כי קשה לנו היום לדמיין כזו סוג של ילדות, אז אפשר להיזכר בתיאורי הילדות והנעורים בעולם של אתמול הנהדר של שטפן זווייג, כדי להבין את מהות המהפכה שקסנר ידע. מפני שהוא ידע לאמץ את נקודת המבט של הילד, גילה הבנה למבע הילדי ולרגשות של הילדים, והוא היה בין הראשונים לתת מקום לקולו של הילד בתקופה שבה ילדים פשוט לא היו אמורים להשמיע את קולם.
נכון.
שהרי children should be seen but not heard.
נכון.
אז, אבל עכשיו בכל זאת כמה
מילים. נכון, בואי נדבר קצת על אריך קסטנר עצמו.
אז הוא נולד ממש בסוף המאה, ב-1899, בדרזדן, שאגב זאת אחת הערים הכי מגילות שבהן ביקרתי בגרמניה.
למה?
למה? כי עיר מאוד חומה היום, ומאוד קפיטליסטית. בצורה מכוערת כזאת, זאת אומרת, הקפיטליזם החזרי במראו. יש בה גם מוזיאון פרטי כמובן, עלוב למדי על שמו, יש בה מוזיאונים נהדרים ציבוריים, מתוחזקים רע מאוד, אז בגלל כל זה היא באמת מאוד לא...
לא ממליצה לבקר שם. אוקיי, אז שם הוא נולד?
אז הוא נולד, ואחר כך הוא למד בכל מיני אוניברסיטאות, ואפילו כתב עבודת דוקטור, ואחרי סיום הלימודים הוא עבר לברלין, הוא התחיל לכתוב בעיתונים, הוא כתב הרבה בשבועון של השמאל האינטלקטואלי די ולטבינה, וגם פרסם ב-1927 ספר שירים שלא זכה להצלחה, כלומר לא הכירו אותו אלא בתור עיתונאי. ואז כנראה די במקרה הוא התחיל לכתוב לילדים, הייתה לו איזושהי אג'נדה אפשר לומר בכתיבה לילדים, והוא זכה להצלחה מסחררת וממש מיד, ובעקבות ההצלחה הזאת הוא כתב עוד כמה ספרי ילדים קלאסיים, בצפונת ואנטון, 35 במאי, אחרי המלחמה עצרת החיות.
זאת אומרת, אמיל והבלשים, אמיל והבלשים היה הראשון בעצם.
אמיל והבלשים היה הראשון. אני חושבת שעד היום הוא במידה רבה נשאר הספר הכי יפה שלו, כי יש בו משהו מאוד אמיתי, מאוד אותנטי. עכשיו, הוא זכה להצלחה בינלאומית אדירה, ויצא בולדואר עם העטיפה של אמיל והבלשים, הוא זכה בפרס אנדרסן, הוא גם היה מועמד לפרס נובל, נובל חלק מהספרים שלו עובדו למחזות ולסרטים, גם בארץ הם חיזו, ולא סתם, אלא בהבימה את המחזות שלו, ויש משפט מביקורת שלא פחות ולא יותר, חיים גמזו, שאמר, את רוצה לקרוא זוהי הצגה נחמדה, פשוט כי משעשעת.
כן, אני אקרא. הוא כותב חיים גמזו, מן הילדים הצטיינו ממלאי תפקידי הפרופסור ואמיל, אך גם האחרים שישעו את חבריהם באולם, כיוון שהשתובבו כדבאי על הבמה. גברת סיגלי עשתה מלאכה מלאת חן כבמאית וכציירת התפורה. היא הבינה ללב הילדים והשכילה להכין דקורציה פשוטה, עליזה ומשעשעת, והפכה את הבמה לעשירת גוונים וצלילים ועליצות ילדים פרחחית. ברוח סיפורו הנחמד של אריך קסטנר. זוהי הצגה נחמדה, המנעימה את הבמה לא רק על הצופים הקטנים, אלא גם על אבותיהם המתלווים אליהם.
מאוד אהבתי את המשפט הזה, אני טועה אם הוא בא משופיניזם רב או מפמיניזם. לא יכולתי להחליט. אבל מה שחשוב כמובן, שהבימה הייתה הצגות לפי הספרים שלו, והספרים שלו תורגמו כמעט כולם לעברית ויותר מפעם אחת, ורק לפני כמה שנים מיכאל דה קיבל על עצמו את המשימה לתרגם מחדש עבור הוצאת אחי אסף תרגום עדכני ורענן את מיטב הספרים של קסטנר. אבל מה שלא פחות מעניין הוא שבשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, שבהם שרר מעין טבו על התרבות הגרמנית, גם אז המשיכו לראות בארץ ספריו של קסטנר.
לראות אור, זה בעצם שיפצנו קצת הביוגרפיה שלו.
קצת זה ככה לשעון המתה.
אוקיי. Okay.
באמת האימות של הספרים שלו דרש לשפק את הביוגרפיה ולהתעלם מהצדדים האפלים שלה. כי תראי, כשמספרים את סיפור חיה של קסטנר, כולנו מכירים את הסיפור על הספרים שהעולו בברלין על המוקד, ונכון, אנחנו גם הולכים לבקר את המקום הזה ליד הפקולטה למשפטים היום באונטר דן לינדן. ומשפרים לנו שהוא עצמו שנוכח בשריפת הספרים, יצא מזה באור שניו, שספריו נעשו לקריאה והוא נעצר פעמיים על ידי הגסטאפו. אבל מה לא משפרים לנו? לא משפרים לנו שהוא לא עזב את גרמניה לאחר עליית היטלר לשלטון, אלא נשאר בברלין תחת השלטון הנאצי, והמשיך לפרשם את ספריו בשוויץ, באישור או בעלמת עין של השלטון הנאצי. ואין כמובן צורך לומר שמוראות התקופה לא הוסתרו בהם, אף על פי שברור שהוא היה עד גם לליל הפוגרום, שקוראים לו בלשון מכובסת ליל הבדולח, ולגירוש היהודים מברלין. בניגוד להרבה מאוד מחבריו, הוא לא נכלא במחנה ריכוז. אבל הכי גרוע בעיניי זה שלא מספרים לנו שבשנת 1941 הוא כתב בשם בדוי ברטול בירגר את התסריט לסרט הברון מינכהאוזן שיזמין ממנו עוזרו של יוזף גבלס. פריץ הילפר לרגל חגיגות 25 שנים לקולנוע הגרמני. עכשיו בשבוע שעבר באמת אבנר שפירה רמז קצת לפן האפל הזה בביוגרפיה של ערך קשנר שגם היה קשור מאוד לאימו ולבגדים שהתארחה לחבש עבורו. אבל האמת היא שההתייחסות אצלנו לקשנר גם בתקופת היישוב וגם בעיתונות הארץ ישראלית הייתה סלחנית מאוד, וכדי שתהיה כוח סלחנית שיפצו את הביוגרפיה שלו. אז הפכו אותו מאישיות שהתנהגותה בתקופת הרייך בלשון המתה בעייתית לגיבור שכביכול שימש עד ראייה למשטר הנאצי למען הדורות הבאים, שילם על כך מחיר יקר, איזה מחיר, והיה סמל להומוניסט האוניברסלי.
כן.
ואפילו ב-1991 תום סגב כתב, ערך קשנר לא היה גיבור. הנאצים הציקו לו פחות משהציקו לסופרים אחרים, ואחר כך הניחו אותו לנפשו. את מכירה עוד מישהו שהניחו אותו לנפשו?
לא.
הוא חיכה בשקט לימים טובים יותר. רוב בני אדם אינם גיבורים.
שזה
אז
נכון.
תום שגב צודק, באמת נכון. רוב בני אדם אינם גיבורים. וערש קשנר היה כנראה פחדן גדול. אז אפשר לגלות הבנה להתנהגותו. אבל לא צריך לשפץ אותה, ולא צריך להפוך אותו בדיעבד, ומשתף פעולה פסיבי, במידה מסוימת אפילו אקטיבי, להפוך אותו לגיבור מחתרת. מצד אחר, כל זה לא צריך למנוע מאיתנו. תוך כדי זה שאנחנו זוכרים את הצד האפל בביוגרפיה שלו, לצרף למדף הספרים שלנו את ספריו הקלאסיים, ובראש וראשונה את אמיל והבלשים.
מעניין מאוד. אני חושבת שאני אחזור לקרוא את זה גם, לבדוק. באמת לא עלה בדעתי אף פעם הצד הזה של ערך קסנר.
לא רואים את זה בספר.
נכון.
זה צריך ממש להכיר את הביוגרפיה שלו ולקרוא בין השורות, ובעיקר להתחיל לשאול שאלות. מה שאותי צד בשעתו זה העניין הזה שברטול בירגר הזמין ממנו את התסריט לסרט הברון מינכהאוזן. שזה לא, את לא יכולה להגיד שהוא היה חייב כדי לשרוד לעשות את זה. לא, היה לו נוח, וסיפק לו גם פרנסה, ובעיקר סיפק לו, הייתי אומרת, איזה סוג של ביטוח, וביטוח גם כנראה סוג של ביטוח חיים לאמא שלו,
כן.
וזה הכל בסדר. זה כמו שנאמר, רוב בני אדם אינם גיבורים. לכן אין סיבה שגם אנחנו נהפוך אותו לגיבור. אפשר ליהנות מהספרים שלו בלי להפוך אותו לגיבור.
פרופסור זוהר שביט, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה.
להתראות. שני כרכים נעים שיצאו עכשיו, אוחזים את כל שירת את קרמי, הוא קרמי צ'רני. הסופה המקיפה הזאת רואה אור בהוצאת מקום לשירה ובעריכת יובל יבנה. נגיד שתת קרמי נולד בשנת 1925 בניו יורק למשפחה דתית דוברת עברית. הוא עלה לארץ בשנת 1947, למד ספרות באוניברסיטה העברית. הוא כתב שירה, הוא תרגם, הוא ערך, והוא גם לימד. הוא גם כתב יחד עם אשתו הראשונה, שושנה אימן, האומנית, את ספר הילדים שמולי קיפוד, שכולנו מכירים, והוא נפטר בשנת 1994. שלום לאורך הספר הזה, שני ספרים, הסופר, העורך, המוזיקאי, יובל יבנה.
שלום.
אמרתי בפתיחת התוכנית הזאת שנראה שיש לך איזה אובססיה עם תת קרמי, נכון?
אתה, כן, או אולי אתה רוצה להגיד.
כן, אני לא מגזימה כשאני אומרת אובססיה, כבר דיברנו עליו פה בתוכנית בעבר, ואני רוצה לשאול אותך מאיפה, אני מבינה שראשיתה של הסופה הזאת, של כל כתבי בעצם, בשריפה.
נכון.
איך בא הרעיון?
אז זה מתחיל באמת מזה שאני הרבה שנים הלחנתי שירים של קרמי והדבקתי באהבה הזו עוד חברים, וחבר קרוב חגי נחתומי שגם התאהב בשירה שלו והלחין משירה והיה שותף שלי להפקה של אלבום לחנים, היה לו את אוסף השירים של קרמי, מבחר השירים מ-94, ובשריפה שהייתה לו בחצר הבית בשיפוץ, נשרפו כל ארגזי הספרים שלו, כולל הספר הזה, ואני החלטתי שאני רוצה לקנות לו אותו במתנה. וחיפשתי וחיפשתי, ולא מצאתי אותו, הוא פשוט נעלם לגמרי מהשוק, יחד עם עוד ספרים של קרמי.
כן.
ואז הרעיון הראשוני היה להוציא מחדש את המבחר הזה. וכשהגעתי את מקום לשירה יחד עם לילך, אלמנתו של קרמי, אז זה התגלגל בסוף ל... הם אמרו, מקום לשירה אמרו, אם כבר אז כבר, בואו נוציא את אוסף כל השירים, ולא רק את המבחר.
אז אולי אנחנו גם נשמע בסוף השיחה שלנו שיר מתוך האלבום, אבל אני רוצה קודם כל לשמוע גם דבר שנמצא באלבום שהוצאתם, את קרמי עצמו קורא שיר. בבקשה.
מכתב אל האני הלירי. אני יקר, מה הייתי עושה בלעדיך? אתה שערי, אתה כסותי, ובהיעלם קולה, גם עונתי. בזכותך אני יכול לשכון אפר, ולמחר חומוס עם צנובר. בזכותך אני יכול לעבור בשתיקה על אמי, לקלל את אבי מולידי, להתגולל על אשתי. בזכותך אני יכול לשאת, להתנסה, להתפלש, להתגרש, להתנקש, להתנשק, להשתנק, לצרום ולהנעים, לרזות ולהשמין, להתכחש ולהקות על חטא, והכל אמת. בזכותך, הולירי, אני יכול לחלק את נחלותיי שאין לי, ולהטיז הברות של ריר בפני הרוח והחשיכה. נון ב' אני יקר, עיקר שכחתי. בזכותך אני גם יכול לשאול, מה אעשה בלעדיך?
טוב, האמת היא שהוא באמת נהדר, אבל אתה יודע, לי הרבה פעמים חולפים כל מיני רעיונות בראש, אולי נעשה את זה ונקים את זה וזה, ואני לא עושה עם זה כלום, אבל אתה עושה, בגלל זה אמרתי שצריכה אולי זאת אובססיה, ובכל זאת מעניין אותי, מה התפקיד של עורך בעצם, ואתה גם נדרש לזה בהקדמה שאתה עושה, שאתה כתבת, מה התפקיד של עורך בדבר, כשמקבצים את כל כתבי, אז פשוט שמים אותם, לא?
זה נכון, זו באמת שאלה שנדרשתי אליה, בייחוד שכמו שאמרתי, הייתה התלבטות אם להוציא מחדש את המבחר. ההתלבטות הייתה עוד יותר חזקה, כי את המבחר קרמי ערך בעצמו ממש לפני מותו, והוא בעצם, זה השירים שהוא השאיר לעולם, הוא השאיר את השירים שהיו בעיניו הכי טובים, אני חושב שהוא גם צדק, שהוא בחר נכון. והייתה שאלה באמת, למה, קודם כל, למה להוציא את אוסף כל השירים, כולל גם השירים היותר חדשים, ובאמת... מה תפקיד העורך? יש החלטות שצריך לקבל, יש עניין של גרסאות מוקדמות ומאוחרות של השירים, שצריך להחליט מה להכניס, הייתה החלטה אם להכניס, איזה תרגומים שלו להכניס, כי הוא גם תרגם שירה, הוא גם תרגם מחזות, אבל אני חושב שבשבילי זה היה גם איזשהו מסע, וזה גם מסביר את האובססיה שלי לקרמי, כי יש משוררים שאתה נהנה לקרוא, ויש משוררים שנכנסים לך מתחת לאור, שהופכים ממש לחלק מהחיים שלך, ואני חושב שזה מה שקרה לי עם קרמי ועם עוד כמה משוררים בודדים, ואני חושב שהמסע העריכה הזה, הוא לא היה רק עניין טכני, הוא היה גם איזושהי חוויה אקזיסטנציאלית של ללכת איתו את כל הדרך, שהיא גם התפתחות הסגנון השירי שלו, אבל היא גם החיים שלו, ואני חושב ש... זה מה שאני חושב שקורה גם לקורא שקורא את אוסף השירים מההתחלה עד הסוף, שהוא לא קורה כשאת קוראת מבחר. כשאת קוראת מבחר יש לך הנאה אסתטית, את מקבלת את הכי טוב של המשורר, אבל אני חושב שכשאת קוראת אוסף שירים מההתחלה עד הסוף, את מקבלת גם את המסע שלו בחיים, שהוא גם רלוונטי לחיים שלך.
ואתה טוען, אתה טוען כן. שאצל קרמי יש מקום מרכזי לאחיזת עיניים, לשקר ולכזב. למה אתה מתכוון?
זה מאוד העסיק אותו, יש לו המון שירים שהוא מתעסק בשקר ואמת, וגם קורא לעצמו משורר בדאי ומשורר שקרן. אני חושב שהייתה לו תפיסה שהוא גם, יש שיר שהוא תרגם של משורר אחר, של ג'ק גילברט, שאומר, השירה היא מין שקר שמוביל לאמת. כלומר, אחיזת עיניים, השירה היא סוג של משחק של אחיזת עיניים, אבל זה לא פוסט-מודרניזם, הוא לא בא ממקום שאומר... הכל אותו דבר, או הכל שקר, הכל פייק ניוז, אלא אחיזת עיניים הזו היא דרך לטלטל אותנו מהמבט היומיומי השגור שלנו, אבל בסוף היא אומרת, יש אמת מתחת לדברים. יש פה איזה מהלך דיאלקטי בין שקר לאמת, אבל שהוא הוא שד טוב, הוא לא שד רע שבא להרער את הכל, אלא בא להגיד, יש אמת, וצריך לנסות להגיע ולהתחבר אליה.
אתה כותב גם על שירי האהבה של קרמי, שבעיניך ההישג שם הוא בעובדה שאין בהם תיאורים גרפיים, אז אולי לפני שנדבר על שירי האהבה האלה, תקרא אחד.
100%. השיר הזה נקרא משם ואילך.
בבקשה.
האדמה כבר השתלטה עליי, בחלצים מתחום הדומייה שלך. אש מקבלת את פניי ב-70 לשון. אני עוצר בידיי כמה דוגמאות. משב של שיער על מצחך, אילת כתף אל מול האח, אבל פיך על סף שפתיי. לא הרבה, אבל עכשיו נכונו לי שנים של מחקר ופיינוח. לא בכל יום צומחות לאדם כנפיים של אש ומים.
מה מיוחד בשירת האהבה שלו בעיניך?
אני חושב שמה שמיוחד זה, ורואים את זה, זה דווקא משהו מאוד מעניין בהתפתחות שלו, שלמרות שהכלים האומנותיים שלו השתכללו מאוד, הסגנון והשליטה ומשחקי מילים, אותה חוויה מניעה אותו סביב אהבה מהשירים המוקדמים לשירים המאוחרים, וזה איזושהי השתאות בלתי נגמרת על הפלא הזה של האהובה, ושל מעשה האהבה, של הסקס, שזה משהו שהוא חוזר ומשתהה עליו, אבל כמו בשיר הזה, אחרי, הוא מדבר על שנים של פיינוח, כלומר זה משהו שקורה לא בזמן מעשה האהבה, אלא הרבה אחרי, כדי להבין את הפלא שלו. זאת אומרת שזה תהליך ארוך של פיינוח של החוויה הזו.
ויש גם איזה משהו, זאת אומרת, האיש הזה הוא בא מבית דתי, זה הרקע שלו בעצם, וזה נמצא שם גם ב... יש שם מקורות יהודיים בשירה שלו.
נכון, והייתה לו שליטה פנומנלית במקורות היהודיים, אבל אני חושב שמה שיפה אצלו, שזה השפה היהודית, המקורות הציטוטים, השתלבו באופן מאוד טבעי בשירה שלו. זאת אומרת, לא מרגישה שהוא עושה איזה שוב, אומר, תראו איזה יופי אני יודע לצטט. מהמקורות היהודיים, אלא הוא ממש הפך את זה לחלק מהשירה, ויש קטע בהרצאה שהוא נתן ב-HUC בארצות הברית, שהוא מספר שם על איזה קטע מפיוט שהוא הכניס לשיר, והוא אומר, I simply couldn't resist, כלומר הוא פשוט, הקטע הפיוט הזה היה כל כך מצחן בעיניו, והרטיט אותו שהוא נכנס לשירה שלו, לא בגלל שזה בא מפיוט, והוא הרגיש איזושהי חובה לצטט מהמקורות היהודיים, כמו שאולי קורה היום בהרבה... שירה שנכתבת היום.
נכון.
זה משהו מאוד טבעי, הוא פשוט התמיע כן. את זה בשפה שלו.
עכשיו אתה אוהב אותו, אתה אולי אובססיבי לגביו, אבל אתה גם ממרא את פיו, חייבים לומר את זה. הוא לא אהב שמלחינים את השירים שלו, אתה כן מלחין את השירים שלו.
נכון, וזה היה באמת גם מקום של התלבטות, אבל קודם כל אלמנתו לילך שמחזיקה בזכויות החליטה כן להתיר הלחנה של השירים. הוא פחד שהלחנה מקבעת פירוש מסוים, שיש בזה אולי משהו, אבל אני חושב שהלחנה יוצרת יצור חדש. כלומר, משהו שהוא לא השיר המקורי והוא לא רק מוזיקה, ואני רואה בזה גם שירות לשירה שלו, כי בעיקר בישראל... הלחנה של שירי המשוררים היא כלי להכיר משוררים לקהל הרחב, לכן אני חושב שזה שירות טוב לשירה שלו.
נכון, אז נגיד שיש את שני הקרחים האלה, כל השירים א', כל השירים ב', את קרמי, מפעל מאוד מאוד יפה לעשות בשביל מישהו שאוהבים כל כך, ואנחנו נשמע עכשיו את שיר ארס מתוך האלבום שהוצאתם. יובל יבנה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. דוד גרוסמן חוגג היום יום הולדת 66, ואנחנו נחגוג קצת איתו לספר הראשון שהוא פרסם בו סיפורת, היה גם ספר ילדים קודם, קראו רץ, והוא ראה אור בשנת 1983. זה היה קובץ סיפורים קצרים, ואני מצאתי ביקורת לא מאוד אוהדת על הספר הזה, שכתב דן עומר בעולם הזה ביולי 1983, שבה הוא בעצם מאשים את גרוסמן פרסם, שהוא אפיגון, הוא מצביע על כל מיני סופרים מהם גרוסמן שחב. אני בכוונה אומרת שחב ולא גנב, וזו טענה מאוד אקטואלית, אבל נראה לי שאז עשה פחות רושם, אבל אני אקרא מעט מהביקורת הזאת במדור של דן עומר, נמר של נייר, תחת הכותרת נער השעשועים של מבקרי הספרות. הוא כותב כך: בסופרמרקט התופעות יוצאות הדופן של הסיפורת הישראלית, דרך באחרונה כוכב שביט חדש, פרי הילולת מבקרים, שגורלו כשאר כוכבי השביט, שדרכו בעולם הסיפורת הישראלית, אשר איש אינו זוכר אותם כיום. כוונתי להילולת המילים של פרופסור דן מירון, פרופסור מנחם פרי, ובהסתייגויות פרופסור גרשון שקד, לספר ביקוריו של ירושלמי צעיר בשם דוד גרוסמן, תחת הכותרת רץ. קובץ סיפורים שלמרות הילולת המילים של הפרופסורים, לא זכה כלל לאמונם הבסיסי של קהל הקוראים. גרוסמן מנחה רדיו בתוכניות שוליות, קיבץ בספרו סדרת סיפורים המציגים גלריה סינתטית של גיבורים חד-מימדיים, דרך רץ למרחקים ארוכים, אריק אמריקאי באוסטריה, מרצה אקדמי ואשתו במשבר השנה השביעית לנישואיהם, ושאר דמויות דהויות המהוות כרטיס ביקור ראשוני של עולם שגרוסמן שואף לתארו ונכשל. רץ נקרא כזיווג אומלל של כתיבת יעקב שבתאי, יצחק בן נר, נוסח זרם התודעה הצרפתי וספרות עקרות הבית האמריקאיות, כאשר התוצאה היא מונגולואיד ספרותי שהפרופסורים הנכבדים נפלו ברשתו. אחר כך אני קצת מדלגת, הוא מתלונן על זה שדווקא לא שמים לב לסופרים כן ראויים, כמו יעקב בוטשן, משקה בן דוד ויצחק בן מרדכי. ואז הוא ממשיך, גרוסמן הכותב בנוסח הגלגול המאה של עמוס עוז, או אחר כך הוא כותב, הסיפור השני בקובץ גובל באינפנטיליות, בסמיכותו לכותרתו חמורים. סיפור זה הוא ניסיון לסחוט במימיו של הסופר מחזאי פטר אנדקה, כאשר לצורך זה העתיק גרוסמן את נופי סיפורו למחורתו של אנדקה אוסטריה, מבלי שנופים אלה יועילו ולא אף במעט לכישרונו הספרותי. הוא ממשיך ככה, וככה הוא משווה אותו לכל מיני אחרים, או משווה אותו, אין שהוא שחב מהם. אני לא מבקשת להרוס לדוד גרוסמן את יום הולדתו, כי נראה שממילא הוא ניצח בקרב הזה על הקוראים והמבקרים, כולל פרסים בינלאומיים חשובים. אבל חשבתי, אם כבר מדברים על מקורות השראה, בספר מאין אכלתי את שירי של רות קרטון בלום, היא מתחקה אחר מקורות ההשראה של 15 סופרים, ביניהם גם דוד גרוסמן, אז אקרא גם את מה שהוא אומר לה על מקורות השראה. אני זוכר את החוויה, אומר גרוסמן, בתקופות שהרגשתי שאני נמצא תחת קרינת כוח ספרותי עצום ומעורר. כשקראתי את הגלגול של קפקה למשל, את זיכרון דברים של שבתאי, או את יוסף ואחיו של תומס מן. וברור לי שחלק מסוים בי, אולי הגרעין הפנימי ביותר, היה אז כנתון לשליטתו של חלום. על חוקיותו הפנימית ועל הדיאלוג הישיר שהוא מקיים עם תכני הנפש העמוקים והנסתרים ביותר, כמעט בלי תיווכה של ההכרה. ואחר כך הוא אומר, כשהזמינו אותי לשאת את ההרצאה על מקורות ההשראה שלי, שאלו על אילו ספרים תרצה לדבר, ומה נרשום לתלמידים ברשימה הביבליוגרפית. ומיד התחלתי לחשוב מה הספרים ומי הסופרים שהשפיעו עליי, על כתיבתי, והרי היו רבים כל כך. הסיפורים של א' ב' יהושע, והר העצה הרעה של עמוס עוז, וספריו של קפקה, והרקסמים של תומס מן, וספריהם של היינריך בל ווירג'יניה וולף, ועוד רבים, וכמובן שדגדג בי הפיתוי להרצות על ג'ויס וקמי, אהובים עליי מאוד, ולדחדך חלק מהמלומדים הנכבדים בציטוטים מתוך אפוס גרינלנדי נכחד, שהם לא שמעו עליו עדיין. גם לא מותר לדחדך אותנו. עד כאן עניין ההשראה. לעכשיו, אני די בטוחה שאנחנו נדבר על זה. בכל אופן, זה זמננו לסיים להיום. תודה רבה לאירה וקסלר וארז שלום, שעשו איתי את התוכנית ולא השאירו אותי בבדידותי. אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות מחר.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.